כן, בשבת קראנו את פרשת קורח, אחד הפסוקים הכי יפים בגמרא, באמת הכי יפים בתנ״ך, זה מה שקורח אומר לשמואל. הוא אומר קורח אל משה ואהרון, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על כלל השם? יש יותר פסוק של אהבת ישראל מזה. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. זה מילים כל כך נכונות, כל כך אמיתיות, כל כך צודקות, שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מה שמצער אותנו זה החצי האחרון של הפסוק. מדוע תתנשאו על קהל השם? למה זה כל כך מצער אותנו? כי זה הורס את הכל. כי למה משה מתנשא על קהל השם? הוא מתנשא בכלל, נקרא זה מתנשא, למה הוא מתנשא על קהל השם? כדי שכל העדה יהיו קדושים ובתוכם השם. זאת אומרת, משה רבנו לא צריך את כוח בשביל לדעת שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. דווקא בגלל שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, לכן הוא מתנשא, נקרא זה מתנשא. מה הכוונה שמשה רבנו מתנשא? משה רבנו מתנשא עלייך. באיזה מובן הוא מתנשא עלייך? במובן שכשיש ויכוח בינך לבין משה רבנו, אז את, אף אחד לא כופה את זה עלייך. זו החלטה שלך לתת למשה רבנו. משה רבנו, את מרשה לו להחליט עלייך, נקרא לזה ככה. כשיש עימות, כשיש חוסר התאמה בין מה שבא לך לבין מה שמשה רבנו אומר, אז עם ישראל מחליט לה, כשמשה רבנו רוצה לפחות, לא תמיד זה מצליח לו, יש פעמים של צערה והוא חלש והוא עייף. אנחנו רוצים, למה אנחנו מקשיבים משה רבנו? כי כל העדה כולם קדושים בתוך השם. מה הכוח רוצה לעשות? הכוח רוצה להשאיר אותנו קטנים, ולהגיד לנו, הכל בסדר, הכל בסדר, אתם קדושים. ומשה רבנו אומר, בגלל שאתם קדושים, אני לא רוצה שרק בתוכך יהיה השם, אני רוצה שזה גם בתכלס. אז התורה של משה זה סיכום לכל מה שמענו בשמואל מתחילת השנה. התורה של משה, התפילה של חנה, מלמדת אותנו איך כל העדה כולה קדושים, ולכן צריך לעבוד קשה, ולצאת למסע, ולעמול, ולהתאמץ, כדי שגם נראה את זה, כדי שזה לא יהיה חבוי רק במסתרים. כי זה שבסגולה כולנו קדושים, זה לפעמים יוצר רק נזקים כבדים, זה לפעמים יוצר רק טירוף מערכות. אנחנו רוצים בפועל. אז המדרש אומר שכוח שפיקח היה מרה לשטות זו אינו התעטוף, ראה, כל אחד נראות למרחוק, והוא ראה שעומד מונו בן שקוראים לו שמואל. ומה כתוב על שמואל? שמואל כתוב משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים לשם והוא יענם. אז אם כוח היה עובד כמו שצריך, אז היה בעצמו נהיה שמואל, אבל הוא לא עבד כמו שצריך. אז הרבה אחרי הרבה שנים, אחרי 400 שנה, יוולד לו צאצא שקוראים לו שמואל. ראינו פעם איך שמואל הוא בן של בן של בן של בן של כוח. אז נראה את זה עומד בדברי הימים. ושמואל יעשה את מה שכוח רצה. איפה הוא יעשה את זה? הוא יעשה את זה בפרק שלפנינו, בפסוקים שלפנינו. בואו נראה מה קורה בפסוקים שלפנינו. אולי נדלג לפרק ח' ואחרי זה נחזור לפרק ז', בסדר? בפרק ח' עם ישראל מבקש מקורח מלוכה. ויהי כאשר זקן שמואל וישם בעיניו שופטים מישראל, והתקבצו על נדלג, והתקבצו כל זקני ישראל ואומרים שמואל רמת, אמרו להם אתה זקנת בניך ובניך, אתה שים עלינו מלך לשופטינו ככל עמי. עם ישראל רוצה מלך. פסוק ו', וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו לנו מלך לשופטינו. ואנחנו לא מבינים את שמואל בכלל. משום שאנחנו גם חולמים שסוף סוף יבוא במהרה בימינו המלך המשיח, נכון? אני מאמין באמונה של אביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כוזך הכל בחולם שיבוא. מלכות ישראל זה המצווה, שום תשים עליך המלך, ככל הגוי מסביבותיך התורה אומרת. אנחנו יכולים שהמלך, ברגע שיקום שאול ויקום דוד, תהיה נבואה, תהיה קדושה. חלום כל הדורות, שלוש מצוות נצטוו ישראל בגיסתם לארץ. מלך, זרעו של המלך להחריד ולבנות בית המקדש. בלי מלך, ספר שופטים זה ספר בלי מלך. ואם אין מלך, אז איש הישר בעיניו יעשה. אם אין מלך, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. איש הישר בעיניו יעשה. מה כל אחד עושה בספר שופטים? אתם יודעות? מה הפשט של הפסוק איש הישר בעיניו יעשה? מה זה איש הישר בעיניו יעשה? זה שכל אחד עושה רק דברים ישרים, במקרה הטוב. יש איש הרע בעיניו יעשה, זה הרבה יותר גרוע. איש הישר, באמת כולם טובים. אבל כל אחד מחליט לבד מה טוב. כשכל אחד מחליט מה טוב, אז אין מדינה ואין מלכות. כמו מדינת ישראל, שאנחנו כך מלאה תודה להשם. אז מדינת ישראל, זה חוק, זה מלך. יש איש שנקרא מלך. יכול להיות שהאיש הזה הוא לא בן אדם, אלא מוסדות לאומיים, מוסדות של שלטון. אז ברגע שיש מלך, אז כלל ישראל נהיה אחד. עם ישראל מבקש מלך, ושמואל מתחיל להתווכח איתה, והראה הדבר בעיניו, ולמה, וזה לא בסדר. הוא מסביר בכל מיני נאומים למה זה גרוע. יש נאום המלך של שמואל בהמשך פרק ח', הוא מפחיד את עם ישראל. תסתכלו בפסוק י' א', הוא מנסה להפחיד את המלך. והוא אומר, זה יהיה משפט המלך שמלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם למרכבתו ופרשה וירוץ לפני מרכבתו. את בנותיכם ייקח לרקחות, טבחות ועופות. זה מפחיד? את מפחדת שהמלך ייקח אותך לרקחת, טבחית ועופה? את מי הוא ייקח לטבחית המלך? את מי הוא ייקח? איזה בת הוא ייקח? יש פה מישהו שנראה לכם שהוא ייקח אותה? להיות ההופעה המלכותית. קיצור, זה צ'ופר שהמלך לוקח, מה קרה? זה ג'ובים חבל הזמן, זה קידום, זה במערכת. לא לוקחים אותי, אותי לא יקחו משנה, אחי חביתה, אל תדאגו. לוקחים את השף המלכותי, נכון? איזו הופעה הכי מדוקלמת בעולם, היא זאת ש... זה בכלל לא מפחיד עליהם, שבניכם ייקח. יהיה על זה גיבושים, יהיה על זה מלחמות, יהיו אנשים שיחלמו להיכנס למשמר המלכותי. את שדותיכם, את כרמיכם ייתן נתן לעבדה. מי זה עבדה? עבד מלך, עבד מלך זה מנכלים, עבד מלך זה לא עבד ש... או אל הדוד תום. עבד מלך זה השכבה השלטת, זה האליטה מה שנקרא. זה בכלל לא מפחיד, ושמואל חושב שזה מפחיד. זה ששמואל מתנגד למלוכה זה תמוע מהבחינה הרוחנית, אבל זה גם תמוע גם מבחינה מעשית, כי רואים בצורה מאוד מאוד ברורה קו חלוקת מים, קו פרשת מים מאוד מאוד ברור, בין חברות פרימיטיביות לחברות לא פרימיטיביות. הדבר שיותר מכל מאפיין חברה פרימיטיבית, שאין לה שלטון חוק. כשחברה מתחילה ליצור שלטון חוק, זאת אומרת ביחד, זאת אומרת הנהגה מדינית, היא מתחילה מיד להתפתח. מיד להתפתח. אין שום קשר. חברה שאין לה מוסדות שלטוניים, תלוי, זה יכול להיות השייח של הכפר שכמעט אין לו סמכויות. אבל ככל זה יותר אנשים, וככל שלשלטון יש סמכויות יותר חזקות, ככה חברה עפה קדימה. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? שאם יש הרבה אנשים מאוד מאוד טובים ביחד, קריית ארבע אין מועצה מקומית, יש המון אנשים טובים ביחד, אז חלק גדול ממבנה הציבור אותו למשל לא ייבנו. כביש, מי סלל כביש? כביש עולה המון כסף, כיכרות. מי מטפל בזה? מי מטפל בביוב העירוני? כל אחד יכול לטפל בביוב ליד הבית שלו. כל אחד יכול לסלול את הכביש ליד הבית שלו. למה הוא צריך? מי דואג לניקיון? מי דואג לנוי? מי דואג למערכות החינוך? כל דבר אדם צריך לארגן לבד. אם, אפילו ברמה הכי פשוטה. מי סולל את הכבישים מקריית ארבע לירושלים? מי עושה את חברת החשמל? כשאין שלטון, כשיש שלטון, השלטון לוקח מיסים. הרבה מאוד מיסים הוא לוקח. אבל מדינה עשירה, מדינה טובה, מדינה שיש בה הרבה מיסים. משום שבמיסים הממשלה מטפלת בתושבים. אם היא מחזיקה צבא, היא מחזיקה תחבורה, ובונה נמלים ונמלי ים, ומרכזי בריאות, ומחקרים, ואוניברסיטאות, וישיבות, ומדרשות. זה לא שודד, זה לא מלך ששודד כמו רומאים שלוקחים את הכסף ועושים לעצמם מה שהם רוצים. מדינה זה צורת תרגילו שמאפשרת איך בנו חומות, איך בנו סכרים. בלי שלטון מרכזי שמכריח את כולם, בחודש הזה כולם באים לעבוד, כולם מותנים כסף. אז פרויקטים ציבוריים לא ייבנו אף פעם. מי מחזיק כהנים ומי בונה מקדשים ומי מאפשר לאליטות להתקדם ולהתפתח בתחום שלהם? אומנים, זה רק שיש כסף, יש מיסים. איך התחילו לכתוב ולקרוא? בעיקר הכתב התחיל בתעשיית המיסים, הכפר הזה נתן כך וכך כדי יין. כשאנחנו ביחד, אז אחד ועוד אחד הם הרבה יותר משניים, זה ברור, שותפות. כשאנחנו ביחד, אז אנחנו לא כל אחד דואג לעצמו. גם האנשים הכי הכי טובים שבעולם, אם אין מדינה, אז אין צבא, כי מי יקנה? F-35 עולה כמה? 80 מיליון דולר. מצוידת גרעינית עולה 500 מיליון דולר. גם אם יתארגן כולכם ביחד, נצליח לקנות F-35. 35 זה מטוס קרב. לא נצליח לאסוף כולנו, אפילו אם ניקח את כל קריית ארבע, נצליח לאסוף 50 מיליון דולר כזה. זה רק מדינה, רק מדינה מיישם, ומשטרה, וכוחות שליטה, וכוחות חינוך, וכוחות בתי חולים. כל הדברים האלה נבנים רק כשיש מדינה. כל הדברים שביחד. אז עם ישראל הולך לשמואל, אומר לו, אנחנו רוצים מדינה. שמואל צריך לצאת בריקוד, ולהגיד, אשרינו מה טוב חלקנו, זה היום עשה השם, נגיד מסליחה בו, איזה יופי. במקום זה שמואל הוא מאוד מאוד נגד מלוכה. יש שתי מצוות גדולות שעם ישראל מצטווה, להקים מלכות ולבנות בית המקדש. ושתי המצוות האלה זה נראה כאילו שמואל נגדם. למה הוא נגד בית המקדש? בואו תראו. אני חוזר לפרק שלנו. הפרק שלנו התחלנו את פרק ז', אבל היינו שאהרון חזר לשילו, לעם ישראל, זוכרות? משכן שילו חרב בתבוסה באבן העזר, פארק אפק, והפלישתים לקחו בשבי את אהרון. אהרון חזר. אם אהרון חזר, אז מה עכשיו אפשר לעשות מחדש? להקים את המשכן, נכון? מה זה משכן? משכן זה אהרון ומזבח ביחד, הבמה הגדולה. כשאהרון והמזבח ביחד קוראים לזה משכן. אם במקומות נפרדים, אז אין משכן. אחת הנפקמינות שמותר להקריב בכל מקום. איך קוראים לזה שמותר להקריב בכל מקום? במות. שמעתם פעם את המילה הזאת? עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. בבמות שכל אחד יכול לבנות בבית שלו מזבח ולהקריב להשם. כשיש משכן, אסור. רק מקום המשכן. אז אהרון חוזר לישראל, ועם ישראל חוזר בתשובה. נכון? שמואל גרם לחזור בתשובה. ושמואל לא בונה את המשכן. אהרון נמצא בקריית יערים, והמשכן נמצא בהתחלה בנוב, עד ששאול יהרוג את כהני נוב, ואז זה יעבור לגבעון, ורק אחרי הרבה שנים נחזיר את ביחד, את שלמה יבנה בית המקדש בירושלים. אבל הבידול בין המשכן לארון, סליחה, בין הארון למזבח, הוא בידול שימשך עשרות שנים. איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בפרק שלנו. שמואל אומר להם לחזור בתשובה, בתחילת פרק ז', ראינו נכון, שהם שפכו לב כמיים, ואז שמואל לוקח קורבן. תסתכלו בפרק ז', פסוק ט'. ויקח שמואל כלי חלב אחד, ויעלהו עולה כליל להשם, ויזעק שמואל לאדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. אז מה שמואל לוקח תלה ומעלה אותו עולה כליל להשם? למה שמואל מקריב תלה? כי הפלישתים רוצים לתקוף, וקורבן זה כמו תפילה. אז לפני מלחמה כדאי להתפלל, בכל מקרה מקריב קורבן. אבל אסור להקריב קורבנות, נכון? למה אסור להקריב קורבנות? כי יש משכן. זה ששמואל, כך חזר לומר, זה ששמואל מקריב את התלה הזה, פרושו דבר ששמואל פוסק הלכה לעם ישראל, אין עכשיו משכן, מותר להקריב קורבנות בכל מקום שרוצים. עם ישראל, אני מסכם, עם ישראל בא לשמואל ואומר, תקים לנו מלך, ושמואל לא יבהירה בעיני שמואל. עם ישראל לא מבקש משמואל משכן, אבל הוא יכול להקים את המשכן, והוא לא עושה את זה. הוא משאיר את המצב על מכונו או על חורבנו עשרות שנים. יש לנו שתי מצוות מאוד מאוד גדולות, שיש בכוחו ששמואל יקדם אותן, ושמואל מפריע להם. ההפטרה של כוח הייתה שאחרי ששמואל בוחר את שאול המלך, וכולם רואים איך שאול המלך צדיק, אחרי הניצחון המופלא של שאול על בני עמון, אז שמואל אוסף את כולם למצפה, ושם הוא נכנס בהם, והוא כועס עליהם, איך זה הקמתם לך למלך? מה קרה לך? המלך זה טוב. המקדש, זה התפילות שלנו, שיבוא מלך ויבנה את המקדש. אבל שמואל משום מה תוקע את זה. בואו נתמקד בכמה פסוקים בסוף פרק ז'. ז', ט"ו, ט"ז, י"ז, בסדר? שלושת הפסוקים האחרונים. וישפוט שמואל את כל ישראל כל ימי חייו. פסוק ט"ז, פרק ז', פסוק ט"ז. והלך מדי בשנה בשנה וסבב בית אל וגלגל והמצפה ושפט ישראל את כל המקומות האלה. חז"ל אומרים שהוא שפט את כל המקומות האלה, זאת אומרת חז"ל אומרים שהוא הלך כל שנה, כל שנה, לכל המקומות יישבו בארץ ישראל. כל שנה שמואל עשה סיור בכל מקומות מושבות ארץ ישראל, ושם הוא שפט אותם במקומם. ממטולה ועד אילת נניח זה. לא היה מקום ישוב, אני יודע, חב"ד בודדים, לא יודע אם הוא הספיק כל אחד, אבל בגדול, בכל אזור, בכל גזרה, שמואל עבר וסרק והגיע למקום והעביר שם שיעורים ותיקן תקנות ודן את הדינים החמורים שחיכי לו. כל שנה הוא עושה את זה, את כל ישראל המקומות האלה. אבל לא כתוב ככה הפסוק, כתוב הפסוק שמות של כמה יישובים יש שם, פסוק ט"ז? שלושה יישובים, נכון? בית אל, גלגל ומצפה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. בסוף הסיבוב הוא חוזר לרמה. איפה זה הרמה? יודעות איפה זה הרמתה? אתם יודעות איפה זה. שכונת רמות מירושלים, מכירות? נבי סמואל. נבי סמואל זה קבר הנבי שמואל. זאת אומרת, ממערב ירושלים יש מקום שנקרא רמתה. איפה זה הגלגל? הגלגל זה איפה שעם ישראל חצה את הירדן. נכון? זה בערך באזור יריחו, שם עם ישראל חצה את הירדן. זאת אומרת, זה נמצא ממזרח לירושלים. איפה זה בית אל? בית אל זה קצת מצפון לירושלים. זה לא איפה בית אל של היום, זה יותר דרומה. איפה זה המצפה? אני לא יודע. הוא באמת כל שנה עושה סיבוב בכל מקומות ישראל. אבל במקום להגיד כל המקומות, הפסוק בוחר ארבע מקומות, שזה קצת מערבית לירושלים, מזרחית לירושלים, צפונית לירושלים. וזה סיבוב באזור ירושלים. הוא מסתובב בכל ארץ ישראל, אבל מה שחשוב זה סיבוב כזה שהלב שלו הוא ירושלים. עוד אין ירושלים, ירושלים לא רלוונטי בזמן שמואל. דוד עוד לא הגיע אליה, היא עוד כפר יבוסי. כתוב תשובתו הרמטה כי שם ביתו. מה הכוונה תשובתו הרמטה כי שם ביתו? הפירוש הפסוק שברמה הוא גר, הוא בכל שנים נמצא בבית שמואל, כי כל השנה הוא מסתובב במקום מקום. אבל הוא חוזר הביתה כל שנה. ויש עוד פירוש, חז"ל אומרים עוד פירוש, תשובתו הרמטה כי שם ביתו, חז"ל אומרים ככה, כל מקום שהלך ביתו עמו. מה הכוונה ביתו עמו? ששמואל לא הסכים להתארח אצל אף אחד בעולם. הוא לא הסכים להתארח. הוא היה נוסע עם העגלה שלו, וכל הציוד שהיה צריך היה בעגלה. היה לו את הפקל קפה שלו, היה לו את הסקה שלו, היה לו את הכלים שלו, הוא לא רצה טובות מאף אחד. אפילו, תסתכלו, קראנו את זה בהפטרה, תסתכלו בפרק י"ב, אני חושב. י"ב פסוק ג' ככה שמואל אומר לעם ישראל, הנני ענו בי נגד אדוני ונגד אשר, את שור מי לקחתי והחמור מי לקחתי, את מי ישבתי, את מי רצות מי לקחתי כופר, ואלים עיני בו ואשיב לכם. ויאמרו, עם ישראל אומר לשמואל, לא עצקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. בחיים הוא לא לקח, זאת אומרת, גם שכר הוצאות, נכון? זה שהוא הולך לבקר ביישוב, זה על חשבונו. הוא לא הסכים לאכול, הוא לא לקחת מיד איש מאומה. בחיים שמואל לא הסכים לקחת כסף. לא הסכים. לא כסף, מאומה הוא לא לקח. אפילו, הכל על חשבונו. תשובתו הרמת הקישם ביתו. למה הוא לא מסכים לקחת כסף מאף אחד? שאלה. מותר לקחת כסף? כן, אסור לעשות כסף מתורה. אבל אם הוא עושה משהו למען יישוב, היישוב צריך לממן לו את ההוצאות. במקום זה הוא לא הולך לעבודה. אז הוא בא לעשות משהו. צריך לאפשר לו לחיות. הוא צריך לאכול משהו בינתיים. אבל שמואל התנגד לזה באופן עקרוני. אז מה זה אומר לך? קודם כל שמואל הפוך מרבו אלי, נכון? אלי לא יסתובב בשום מקום, אלי ישב בשילו, ומי שרוצה בא אליו. אלי יושב במשכן וכולם עולים לרגל. אל המרכז, אל איפה שהכהן נמצא. ושמואל לא נותן לאנשים להגיע אליו לרמה. אלא הוא הולך לכל האנשים. אצל שמואל, אצל אלי, הכהנים חטפו חלקם בזרוע. אתם זוכרות? הם היו לוקחים את המזלג ותוקעים בבשר ולוקחים חתיכות. כי הם היו אליטה, מגיע להם. שמואל לא לוקח שום דבר מאף אחד. אז מה ההבדלים האלה בין שמואל לאלי? מה שמואל אומר לעם ישראל בלי מילים? בלי מילים, בסדר? מה ההתנהגות זאת ששמואל אומרת לעם ישראל? התשובה הפשוטה היא רק עם מה, רק אם תפסיקי לחשוב. אם תחשבי לא תמציא את התשובה. אלא פשוט תנסי להיות שם. את רוצה לגור שם? תעברי אחורה 3,000 ומשהו שנים. בסדר? ותגורי, איפה תגורי? תבחרי איפה שאת רוצה. נניח שאת גר בקריית ארבע. ויום אחד מי בא אורח לקריית ארבע? שמואל. והוא לא מסכים שאף אחד ייתן לו כלום. למה שמואל בא לקריית ארבע? בשביל להעביר שיעור מקדושה. תראה איך ששמואל יום אחד דופק בדלת, אומר, שלום, באתי, אם אתם מסכימות שאני אעביר כמה שיעור מקדושה. אז נעשה בדיקה, יש סיכוי שתסכימו, נכון? ונגיד לו, כמה שאלה, אתם לא שומעים כלום, והוצאות שום דבר, ואוכל, מה פתאום, מה פתאום, רק חשבונים. מה שמואל אומר בדברים האלה, בהתנהגות הזאת? שמואל זה דמיוני. יום אחד יושבת בבית, מדברת עם בעלך, על החינוך של הילדים. דפיקה בדלת, הרב זצ"ל נכנס. טוב, זה גם כבר אין לי. אבל נניח הרב זצ"ל נכנס. כן, למה באת? שמעתי שאתם מתלבטים בחינוך הילדים, באתי אולי אני. כן, נשמח להתייעץ איתך. אז למה באת? כי שמעתי שיש לכם בעיות. מאיפה באת? באתי, אני גר ליד ירושלים, באתי במיוחד בשבילכם. ואולי נשלח מונית, מה פתאום מונית? הלכת מונית, כמו הרב אלישע כזה. עכשיו אני מזכיר לי אותו בראש שלי. הוא בא בלי שהזמינו אותו, והוא בא לא בשביל לקבל כסף. כסף לא היה הצד החזק שלו בכלל. והוא לא הסכים, הוא לא הסכים לקבל כלום. מה הוא אומר לך בראשון? מה הוא אומר? נניח שיש לך התלבטות חינוכית לגבי אחד הילדים, ופתאום הרב אליש הזה צהל. זה אפשר גם לקחת דמויות מהחום שלנו. בסדר, פתאום הוא בא והוא שומע שיש לך בעיה, הוא אומר, אני אבוא, אני אבוא, הוא רץ אליך לבית שלו, הוא לא מוכן לקחת גרוש. אז מה הוא אומר בהגעה שלו? בלי מילים. מה הוא מספר על עצמך? הוא מספר שאת חשובה לו, זה מה שהוא מספר לך. הוא אומר, זה שאת מתלבטת עם בעלך, הלך לחנך את הילד, זה בעיה שלי. זה שהוא עושה את זה על חשבונו, וזה שהוא לא מוכן לקחת כסף, זה אומר, אני לא עושה לכם טובה. אני לא עושה לכם טובה בכלל. אני לא בא מלמעלה, זה זכות לי. מתי את לא מתנה לקבל כסף? כשזה זכות לך, נכון? זה זכות, איזה כיף, ככה שמואל הנביא אומר. איזה כיף לי שאני יכול לבוא לבקר אצלכם ולבוא לתת לכם עצות, איזה זכות היא לי. כשהוא לא לוקח כסף זה קצת מעלי, קצת מעצמי, בסופו של דבר זה אומר לך, אני לא פה בשביל כסף, אני פה בגלל שאני מאמין בכם. אתם שוות לי את זה. שוות לי שאני אשקיע בכם, שוות לי. בלי סוף, דמיינו שמישהו חולה לו עלינו, פתאום בא איזה רופא מנתח בכיר ואומר, שמעתי עליכם, אני כל כך רוצה לעזור לכם, ופחות קורה. שמואל הנביא, זה כן, זה כן קרה. שמואל הנביא לא מסכים שיהיה בית מקדש, והוא לא מסכים שתהיה מלוכה. במקום שכולם יעלו אליו לרגל, אז מה הוא עושה? תגידו אתם, הוא עולה אלייך לרגל, נכון? זה מה שיוצא. במקום שאני אבוא לבית המקדש שקריב קורבנות, או אני אביא לרבי ואביא לו משהו, הרבי בא אליי ונותן לי משהו. שמואל אומר לכל עם ישראל, תישארו במקום שלכם, אל תזוזו לשום מקום, אני אבוא אליכם. אני אבוא אליכם. את מי שמואל מייצג? כשהוא בא, זה גדול הדור, זה צדיק הדור, זה קדוש הדור. הוא מביא איתו את השכינה, הוא מביא איתו את אלוקים. כל המערך תמיד חכם, כי הוא לא ריח את השכינה. אתם זוכרות ששמואל שימש את אלי, וכל המשמש תמיד לכם כאילו שימש פני שכינה, אז גם כששמואל בא לבקר, אז אנשים הבינו, ששווה לו לבקר על חשבונו, הוא היה הפרינציפ על חשבונו. הוא חשב שהוא לא ראוי לקבל כסף. אני חוזר עוד פעם, הוא לא עשה לך טובה, זה מה שהוא אומר, אני לא עושה לך טובה, את יקרה, אבל אני סתם אחת, אז שמואל מה אומר? את לא סתם אחת, נכון? אם שמואל בא לבקר בבית שלך, אז הוא אומר, את לא סתם אחת, את משהו נשגב, את משהו אדיר, את משהו קדוש, את לא סתם אחת. את אחת ששווה לנציג השכינה עלי אדמות, לנביא העליון הזה, הרואה, שווה לנביא הזה לבוא לבקר. הבית שלך חשוב, 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 זה מה שהוא אומר. למה שמואל לא רוצה בית מקדש ולמה שמואל לא רוצה מלוכה? כי הוא צאצא של קורח. איך זה קשור לקורח? איך זה קשור זה ששמואל הוא צאצא של קורח לזה שהוא לא רוצה מקדש והוא לא רוצה מלוכה? זה שהוא מגיע לכל אחד, למה הוא מגיע לכל אחד? בגלל הפסוק של סבא, של סבא, של סבא שלו. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אז בעיני שמואל כל אחד מעם ישראל אומה הוא קדוש. אז מה זה קדוש? כל אחד הוא בית מקדש, מה הכוונה? מה אנחנו בונים בית מקדש? הבית שלך הוא בית מקדש. כתוב זכו שכינה ביניהם, זה לא איזה ציטוט יפה בעיני שמואל, זה באמת ככה. שמואל אומר לך, את לא מבינה, הבית שלך משכן, ואת אומרת, איזה כיף, לא, את לא מבינה. אז את עובדת קשה. אם שלך סתם בית, בסדר, תעבירי אותה. אבל אם הבית שלך הוא בית ששמואל שווה להשקיע בו, אז את לא יכולה לשחק בגוגוים. את אומרת, וואו, איזה בית יש לי. למה שמואל לא רוצה להקים מלכות? מה מסתתר מאחורי זה שהוא לא רוצה להקים מלכות? אותו היגיון, מה? כולנו מלכים, כולם מלכות. לא צריך מלך, כי יש לו מלך. לא רוצה. שמואל הוא כמו קורח. כל ידע כולם קדושים בתוכם שומתות נשואה לקהל השם, אבל הפוך מקורח. כי קורח נגד משה ושמואל הוא בעד משה. שמואל אומר לעם ישראל, אתם כולכם משה רבינו, כולכם, כל אחד וכל אחד משה רבינו. אתם שם כבר, אתם בגודל הזה, אתם בגובה הזה. אתם משה רבינו, אז תלכו על זה. שמואל לא רוצה מקדש ומשכן, כי יש סכנה במקדש ומשכן, שנגיד, שם הקדוש, אבל הבית שלי סתם. ושמואל אומר, לא. אנחנו נבנה בית מקדש רק אחרי שמה? שנדרוש מעצמנו שהבית שלנו יהיה סוג של בית מקדש. לא מקום הקודם מפחיד קודשים שלנו שם. מקום עם עוצמה רוחנית, ועם חסד, ועם טוב, ואמונה בעולם ובחיים, וחיבור לתורה. אז נוכל בסוף גם לא בית מקדש. אנחנו ניקח מלך, אתם מבינות, הפתרונות האלה ופתרונות מעשיים שיכולים להיות בלון נפוח. יש ערך למלך רק אם כולנו מלכים. כך כתוב בכל התורה, שמשיח יבוא רק בדור שכולם ניצוצות של משיח. מה זה ניצוצות? ניצוצות זה כאלה קטנים קטנים כאלה, נכון? יש אש גדולה ויש נקודות קטנות. אם כל הדור כולו יהיה ניצוצות של משיח, אז משיח יבוא. שמואל אומר להם, אני יודע שיש הרבה יתרון במלך. לא, אני לא מדבר, אני מדבר על רוחני. מלך אמיתי זה לא אחד שתפס את הג'וב. שארגן קליקה ויש לו וטו בוועדה מינוי שופטים ויכול למנות את החברים שלו. מלך זה אמיתי! מלך זה כל אישה בעם ישראל היא מלכה. וכל אחד, כל אבא בעם ישראל הוא כהן גדול. כל, שמואל רוצה שלא יהיה משכן, שמואל רוצה במות. כן, הוא רוצה שהבית שלך, בבית שלך יקראו קורבנות. יבנו מקדש בסוף, בסדר. שמואל נתן לדוד את התוכניות לבית המקדש, אבל רק אחרי שעבדנו קשה קשה, רק אחרי שבנו... קשה זה טוב, קשה זה לא קשה מעצמם, לא קשה מעיק. שמואל רוצה, זה שמואל. שמואל לוקח את קורח. כתוב, בשירת חנה כתוב, מוריד שאול ויעל עתידים בלואי קורח לעלות. מה הכוונה לעלות? הכוונה שיש משהו אמיתי בקורח. קורח אומר למשה רבינו, התורה שלך מועכת אותנו. אבל זה מעוות, זה הרגשה כזאת שהתורה מועכת אותנו. אנחנו בוחרים לפעמים, בשביל לפגש עם התורה, למעוך את עצמנו, כן? לפגש עם התורה, אני מוכן להתבטל, אני מוכן לעשות מה שלא בא לי לעשות, אני מוכן לא לעשות מה שאני רוצה לעשות, כי התורה אומרת לי לא. אבל בסופו של דבר התורה הזאת חושפת, התורה, הדרך היחידה לחיות את כל ידע, ידע כולם מדושים אותו כמה שהם, מה הדרך היחידה? שמשה רבינו נותן לנו את הדרך שלו, שמשה רבינו מלמד אותנו. איך נהיה? שאיך תהיה לנו תורה בלב? רק אם תהיה לנו תורה מתוך השקעה ונתינה והתמסרות. תסתכלו בפסוק הראשון בספר שמואל. כתוב שם ככה. יש לכם פרק א', פסוק א', ספר שמואל. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהרפרם ושמואל קנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוך ובן צוף ופרטי. אז יש אלקנה זה אבא של שמואל. אלקנה זה דור אחד, ירוחם זה דור שני, אליהו זה דור שלישי, תוך הוא דור רביעי, צוף אפרתי, צוף זה דור חמישי. יש לנו את אלקנה חמש דורות קדימה. ומי הבן של אלקנה? לבנים של אלקנה קוראים יואל ופנחס. עכשיו אנחנו מדפדפים. תחזיקו אצבע אחת, דפדפו דברי א' פרק ו'. פסוק י' ח'. א' ו' י' ח'. דברי הימים א' ו' י' ח'. כתוב שם על הלוויים בבית המקדש. פסוק אפשר, פסוק י"ז אם את רוצה. אבל אני אתחיל עם פסוק י"ח. מדובר על המשוררים בבית המקדש. א' ו' י"ח. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, אימן המשורר בן יואל, בן שמואל. עכשיו תעשו השוואה בין פסוק א' בשמואל לפסוק פה. מי מחזיקה את שמואל א'? בטוח? אז את גם מקריאה. בסדר? איך קוראים לאבא של אלקנה? גם אצלנו, נכון? איך קוראים לאבא שלו? גם אצלנו. איך קוראים לאבא שלו? אצלנו תוכה. ואיך קוראים לאבא שלו? צוף. אפרתי זה התואר. אבל פה זה ממשיך. תודה רבה. בן אלקנה, בן מחד, בן המסאי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אמיר, בן אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. זאת אומרת, הפסוק הארוך הזה, בתחילת ספר שמואל, בא לשלוח אותי ישר דברי הימים. תביני, שמואל הוא בן של קורח. הוא בן של קורח, פרושת דבר, הוא מתקן. הוא מתקן את קורח. מה זה לתקן את קורח? הוא לא לוקח פטיש ומסמר, נכון? זאת סיטואציה. אתם יודעות מה זה גלגולי נשמות? לוקחים נשמות ומגלגלים אותם. עם גלגול, נכון? טוב, כנראה שלא ככה. מה זה גלגולי נשמות? גלגולי נשמות זה... זה אנשים שחיים בדורות שונים, אבל, אני לא יודע מה זה גלגולי נשמות, זה סודות. אבל בהבנה הפשוטה אני יכול להבין, אני יכול להבין למשל, את יודעת לכתוב שירים מאוד יפים, בסדר? אז הייתה זריחה וכתב שיר מאוד יפה על הזריחה. אבל כשתהיה שקיעה, את לא תכתבי שיר מאוד יפה על הזריחה בשקיעה, תכתבי שיר מאוד יפה על השקיעה, בסדר? כשהיית בת 16, כתב שיר מאוד יפה בגיל 16. כשהיא בת 60, תכתבי שיר מאוד יפה על הזקנה. זקנה זה לא גיל 60. כשתהי בת 34, תכתבי שיר מאוד יפה על הזקנה. אז אותה מישהי בסיטואציה אחרת, נכון? יש אותך בערב, יש אותך בבוקר. את לובשת לבושים אחרים. כשאת הולכת לחתונה, את לובשת לבושים של חתונה. כשאת שוטפת כלים, את לובשת בגדים, לבושים של שטיפת כלים, נכון? זה לא אותם לבושים, אבל זה אותה מישהי. אותה מישהי. אז נניח דוד המלך פגש את גוליאת והורג את גוליאת. אם הוא לא היה פוגש את גוליאת, מה הוא היה פוגש? נניח את חיל האוויר המצרי במלחמת ששת הימים. אז מה הוא היה עושה לו? הוא היה זורק עליהם אבנים במצח? נכון, מה הוא היה עושה? הוא כנראה היה עושה את מה שחיל האוויר הישראלי עשה לכם למצרים, בסדר? אם דוד המלך היה פוגש את הג'יהאד האסלאמי או את החיזבאללה, אז הוא לא היה זורק עליהם אבנים. זה אותו דוד, נכון? זה אותו דוד. אם דוד המלך היה בדור אחר, אם דוד המלך היה נלחם מול הפילים של היוונים בזמן מתתיהו, אני חושב שדוד היה נוסע מנהרת הזמן, אז הוא לא היה זורק, הוא היה עושה דברים אחרים, הוא היה רק פילים איכשהו. אני מתכוון שבן אדם זה לא מה שהוא עושה. דרך מה שהוא עושה, את רואה מי הבן אדם, נכון? מניח מי שיודעת לצייר מאוד מאוד יפה, אז אומרת, תציירי נוף של מדבר, אני מציירת נוף של מדבר. ואז אומרת, תצייר ים, אז מציירת ים, שניהם נורא נורא יפים. מה שמיוחד בזה לא שהיא צעירה הים, אלא מה מיוחד בה? הכישרון הפנימי. איך הכישרון הפנימי הזה יוצא לפועל בציור של ים, ואיך הכישרון הפנימי הזה יוצא לפועל בציור של מדבר. זה בצורות אחרות, אבל זה אותה אחת, זה אותה אחת, בסדר? אז איך נסביר לפי זה מה זה גלגול נשמות? בפשט, לא בסוד. איך נסביר? זה השיעור האחרון השנה? תראו איך לא התייאשתי, אני עדיין שואל. אבל אתם יודעות שאני שואל בשביל עצמי. מה הכוונה אותה נשמה בגוף אחר? בסיטואציה אחרת. אותם כוחות חיים, אותם כוחות חיים. אם דוד המלך היה נולד בדור אחר, עם אותה אישיות, אם הצייר הזה, היום הוא מצייר פסגה של אר, אז זה היה תמונה אחרת, הייתה תמונה אחרת, אבל זה אותו צייר, אפשר לזהות. אני יודע, זה אותו צייר, אני רואה לפייר. אז גלגולי נשמות, אני לא יודע מה זה בפשט גלגולי נשמות, אין פשט לגלגולי נשמות, זה סוד. אבל אותו רעיון, אותו רעיון, יש ספרים כאלה שעושים רשימות של תנאים מול רשימות של התנ"ך. המלך הזה זה התנא הזה, הנביא הזה זה התנא הזה. מה הכוונה? נשמה שמופיעה בבית ראשון מופיעה בתרבות מסוימת. אם היית נולדת לפני 250 שנה, אז היית מדברת ביידיש או במרוקאית, נכון? אז היה לך משחקים אחרים, היה לך בגדים אחרים, אבל מישהו לא מכיר אותה, אומר וואלה איזה קטע, זה היא. וואלה, אני זוכר אותה מעוד 200 שנה, תמיד פייגים על איזה צחוקים, הייתי איתה במדרשה. אם גם את תעברי מנהרת הזמן. גלגול לשמות, אני באמת לא יודע מה זה, אני גם לא מצא לדעת מה זה, אבל אני מבין שזה אותו בן אדם בסיטואציה אחרת. אותו בן אדם בסיטואציה אחרת. אז יש את אלקנה ויש את שמואל, יש ביניהם הפרש של 300 ומשהו שנים, 350 שנה לפחות. אם כוח היה בהתחלה זה כבר יותר 400 שנה. אבל צאצא שלו, צאצא שלו, הכוונה שזה הקטע שלו. את יודעת שאת נראית כמו סבתא של סבתא שלך? בול. בול. יש מצב? איפה יש לך תמונות של סבתא של סבתא שלך בגיל 20? אין תמונות מאז, נכון? גם סבתא שלך עכשיו היא בגיל של סבתא שלך. אז היא לא נראית כמוך, אבל יכול להיות שאם היית עם סבתא שלך במדרשה, יכול להיות שאם סבתא שלך הייתה בגיל הזה בתרבות, אז היית אומרת, וואו, זה בדיוק אני. זה הסוג של הבדיחות שלה, זה הסוג של המצב רוח שלה, זה הסוג של ההתלהבות שלה. זה... יש לך את העיניים של סבתא שלך? יש לך את השערות של סבתא שלך? יש לך את האף של סבתא שלך? לפעמים, חלק. הגיע אליך אף מאיזשהו מקום, לא... גנים קוראים לזה. גנים, אז יש גנים גשמיים, יש גנים רוחניים. אז לקורח היה הרבה פוטנציאל. קורח, אתם יודעים, בפסוק כתוב משה ואהרון מכהנה מצד אחד, מי מהצד השני? שמואל וקורח שמואל. שקל הכתוב את משה, את שמואל כמשה ואהרון. משה ואהרון נותנים לנו את התורה מלמעלה למטה, ושמואל מלמד אותנו איך איך מקווים את התורה, איך עולים מלמטה למעלה, זה שמו, זה חנה בעצם. חנה בקורא שמו. אז קורח, קורח, קורח היה לא לשם שמיים, זה אסון. כל מחלוקת שהוא לשם שמיים זה, זה, זה סופה לא להתקיים. וקורח היה, היה גרעין, שורש, נשמה מאוד מאוד גדולה. הוא לא עשה את זה לשם שמיים. אם את אוכלת גלידה לא לשם שמיים, זה לא נורא. ואם את משתעממת לא לשם שמיים, זה לא נורא. ואם את סתם הולכת טיול לא לשם שמיים, זה לא נורא. אבל אם את מתכוונת לצאת למחלוקת לא לשם שמיים, אז זה כבר נורא. אם את בטוחה שאת הכי צדיקה, ואת הכי צודקת, ואת הכי יודעת, מישהו לא כמוך. אז האדמה בולעת את פיה ובולעת את כולנו, השם ישמור. אלא אם כן בורחים מאיתנו מהר, מהר, מהר. אז קורח היה בו איזה משהו שלא, היה לו קשה, היה חסר לו משהו בתורת משה, אבל הוא ביטא את זה לא לשם שמיים. אידיאלים לא לשם שמיים לא הולך ביחד. לא הולך ביחד. אידיאלים חייבים ללכת עם שם שמיים. ושמואל בא, ושמואל הוא נגד המלוכה. כי שמואל אומר, מלוכה אני יודע מה יקרה מלוכה. כולם יקטנו ראש, יגידו שהמדינה תעשה, שהמועצה תעשה. צריך להקים בית כנסת בקריית ארבע, שהמועצה תקים, צריך בית מקדש. לא, 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 אומר שמואל. כל אחת היא מלכה. מה זה מלכה? מלכה זה אחריות. מלכה זה לא ראש קטן. כל אחת מגדילה ראש. כל אחת תופסת אחריות על מה שאת יכולה. כל אחת פה תהיה עם כתר. שקוף, אבל תהיה עם כתר. כל אחת תחשוב כאילו היא אחראית על מה שהיא יכולה להיות אחראית. כל אחת צריכה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, כדי לתקן עולם. היום תתקן, אם לא יסתדר לך, אז תסתפקי היום במדינת ישראל. מקסימום, זה מה שקרה. לא, לא בטוח, אם ככה עושים את העולם, אבל כן. כל אחד מלך, כל אחד בית מקדש. שמואל, הוא לא עושה את החיים קלים, אתם יודעת? אתם יודעות? בכלל התורה, אפילו הרב קוק לא עושה לכם את החיים קלים. החיים קשים עם הרב קוק ובלי הרב קוק. אבל עם הרב קוק החיים טובים. טובים. זה קשה, הוא לא נותן לנו קיצורי דרך. החיים טובים, מהירים, עוצמתיים, משמעותיים, מתקני עולם מחוד שדי, שזה כבר עולם אחר לגמרי, זה כבר עולם אחר לגמרי. אז זה הסיכום של שמואל. אישה אחת, שאולי בדור ההוא כמעט אף אחד לא הכיר אותה, לא יודע, האמינה בעצמה. האמינה בעצמה, האמינה שאלוקים נמצא בקרבה. ואישה מאוד צדיקה, הייתה צריכה הרבה תעוזה בשביל זה. היא אמרה, זה לא אני רוצה להיות אמא, אלוקים רוצה שאני אמא. היא יצאה לקרב, שבעיתונות, אין מה לכתוב לה, בעיתונות לא יבינו כלום, אבל היא יודעת. והיא התפללה תפילה שמאז ועד היום כל הדורות מתפללים אותה, והיא ילדה ילד מכוח התפילה הזאת, שהוא בעזרת השם גם יעשה את זה לכל עם ישראל. הוא יגרום לכל עם ישראל להאמין שאנחנו תורה, זה לא סיסמה. זה לא סיסמה. שהתורה מאפשרת לנו, לא מוחקת אותנו, התורה מפגישה אותנו עם עצמנו. התורה מודיעה לנו מי אנחנו. התורה מאפשרת להיות אנחנו. אז הבן שלה, הוא שופט את ישראל, הוא מנהיג את ישראל. איך הוא מנהיג את ישראל? בצורה של אנרכיה, זה נראה כמו אנרכיה. אנרכיה זה חוסר משלטון. אבל בניגוד לסבא של סבא של סבא של סבא שלו, שרצה הפקרות וכל אחד יעשה מה שבא לו, שמואל רצה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה ההבדל בין בא לו ורוצה? בא לו זה דחפים, תאוות. לחץ חברתי זה שטויות. אבל רוצה, זה מה שהנשמה שלי רוצה. ושמואל האמין שאנחנו תורה, הוא לא רק האמין, הוא גם לקח אותנו לגובה הזה. הוא רומם אותנו, ודווקא כשעם ישראל במקום הזה, אז הוא מסכים לתת לנו מלך. אז הוא מסכים להכתיר לנו מלך. ואז הפרק הבא, פרק ת' והלאה, זה פרק כבר שהקומה החדשה נבנית בשמואל. איך שמואל מושך את שאול, איך זה מסתבך, איך שאול מושך, איך שמואל מושך את דוד. ומילא כל עד סוף הספר הזה. אבל זה כבר סוגיות להמשך. זה כבר סוגיות, אני מבין שזה הפעם האחרונה. אז מה הייתה המטרה? עברנו ככה באיזושהי רמה מסוימת על שמונה פרקים אולי בספר שמואל, שזה פחות חשוב. מה אני מבקש בשיעורים האלה? מה אני ניסיתי להציע לך? מה? שאם את קוראת את התנ"ך בלי להביא כלום, אז יש לך שכר גדול. אם את רוצה להביא אותו בבקיאות כזה, יש לך שכר עוד יותר גדול. אבל אם את יכולה, אתם הולכות לחיות הרבה שנים, ארוכות, שמחות, בריאות, טובות. יהיו לכם הרבה ילדים, לא יהיו לכם בשנים הראשונות יותר מדי זמן. אבל אם תצליחי לתפוס את התנ"ך, פעם בחיים, פה, פעם, שם, ולנסות לקרוא אותו לא כי זה מצווה. ולא כי צריך, ולא כי זה קדוש. זה מצווה וצריך וקדוש. לנסות להבין מה קורה שם באמת. קחי פרשייה קטנה, ותשאלי את עצמך את השאלות הכי בנאליות. מה קורה שם? אם תאמיני שאפשר להוציא מתוך האותיות האלה את מי שכתוב שם, שאפשר להיות שם, אפשר... הנה הדבר הפשוט שאמרנו, שמואל בא לבקר כל שנה, אז תדמייני מי בא לבקר אותך, בסדר? רב ציודה קצת פחות יכול לבוא לבקר באופן פיזי, אבל תבחרי לך, מה זה אומר לך, מה זה אומר עלייך, איזה כוח זה נותן לך, איזה דרישות. לקחת את הפסוקים האלה והתייחס אליהם בצורה ריאלית, אמיתית, הגיונית, הם באמת חיים הפסוקים האלה. ולא כל אחת יפרש את כל התנ"ך, אבל... לנסות לקרוא את הפסוקים האלה לא בתור יצירת תרבות, אלא בתור מעיין של חיים, מעיין של חיים. אם מסתכלים ככה, אז אני חושב שמקבלים הרבה כוח, נפגשים, כמו לצאת למסע ולהיות איתם עם האנשים האלה בתוך הפסוקים. ושתהיה דרככם צלחה, תעלו מעלה מעלה, ברכת השם, כל טוב.